בסדר? שלום, אנחנו בענייני הפסח. ליל הסדר הוא הדבר המרכזי בכל התחום של הפסח. הרבה פעמים אנחנו מדברים על הניקיונות, על ההכנות, אבל כל זה מה שנקרא אימונים ביבש. אני רוצה להגיע היום ישר לרטוב. זאת אומרת, לשעת השין, שעת הקרב, ומתוך כך לראות באמת מה אנחנו עושים גם בלילה הזה, כי כולנו יודעים שכל מעשה, כל פעולה שחכמים, או שהתורה לפני כן, אמרה לנו לעשות, יש, היא באה מתוך מחשבה. מה פירוש מחשבה? האדם מורכב מגוף ונפש, מבחינת האדם קודם גוף, אחר כך ויפח באפיו נשמת חיים, מבחינת הבורא קודם כל יש נשמה, קודם כל הנצח, ולאחר מכן הגוף. אנחנו נפגשים קודם כל עם החומר, עם הצד הטכני. והרבה פעמים נפגשים עם צד טכני. גם ההלכה היא טכנית. אבל עוד פעם, הטכני הזה הוא בא כשיש בתוכו נפש. יש פה נשמה שמוכתבת. יש דרך לנשמה הזאת. אחד הדברים שלמדנו, ואולי זה המקום גם להפנות, נתנו סדרת שיעורים, 5 שיעורים, במהלך סימני ליל הסדר, על פי מרן הרב, המקובל האלוקי, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, בסידור עולת ראייה שלו, הוא מביא מהלך שלם לכל סימני הסדר. מקדש ועד נרצה, אנחנו עוברים תהליך נפשי, בין בפרט, בין בכלל, בלילה הזה שנקרא ליל הסדר, באמת יש פה סדר. דוגמה קטנה מתוך הדברים, יש שתי מקבילות כאלה. אנחנו מתחילים את ליל הסדר, אם אנחנו אומרים את הסימנים, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה וכו'. עצרתי בכוונה כאן. מתחילים קדש, פעולה. רוחץ, מצווים עלינו לרחוץ. רחצה בתורה, רחצה בדברי חכמים, זה לא ללכת לאמבטיה, לג'קוזי או לכל מקום אחר. רחצה בדברי חכמים זה טהרה, גם בתורה. ורחצו בשרם ורחצו בגדיהם. אין הכוונה היא מקלחת, הכוונה היא טהרה. זה בעצם היסוד של דברי חכמים. לכן אורחץ, אומר הרב, יש לנו כאן פעולה. מבקשים מהאדם פעל פעולה אחת. חד פעמית, אורחץ. אחרי שהוא עבר את המגיד, אחרי שהוא הבין מה זה יציאת מצרים, אחרי שהבנו מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, שכל יציאת מצרים היא ללכת לירושלים, לאחר מכן אנחנו מגיעים לרחצה. רחצה זה כבר שם תואר. זה לא פעולה חד פעמית. התקדמנו בחיים. לא רק עשינו פעולה אחת. כמו למשל סיום ליל הסדר. סיום ליל הסדר זה לא רצה ורצה, רצה וחליצנו. זה נרצה. נרצה זה נפעל, פעולה שלמה. קדוש ברוך הוא מפעיל אותנו. יצאנו מעבדות של בשר ודם, מעבדות של מצרים, והגענו לעבדות של ירושלים. כי החירות הגדולה היא לא חופש. החירות הגדולה היא לא הפקרות. החירות הגדולה זה כניסה למסגרת. אבל אם אני נמצא במסגרת אלוקית, אין משהו יותר טוב מזה. מספרים על הבעל שם טוב, ששנה אחת הוא הגיע לאיזה עיירה, נקלע, אתם יודעים, הוא לא נקלע, אבל הוא כמו נפעל, כן, נרצה. הוא היה מגיע למקומות, ושאל מי השליח ציבור במקום הזה בימים נוראים. אמרו לו הרב. ואיך הרב הזה, רב העיר, איך הוא מתפלל? אומרים לו, השמחה הכי גדולה שלו, הריקוד הכי גדול שלו זה, ביום הכיפורים, באשמנו בגדנו. איך הוא רוקד, ואיך הוא שמח, אשמנו, בגדנו, גזלנו. והשם טוב אמר, אני צריך לבדוק מה קורה פה. מה הסיפור פה? אשמנו, בגדנו, אז הם בוכים. אשמנו, בגדנו, תיקים, עניינים, זה בעיה. מה קורה פה? הלך, שאל אותו. אמר לו, תגיד לי רב, מה זה אתה שמח ואשמנו, בגדנו? אמר לי, תגיד לי בעל שם טוב. הוא אומר לו, אם אתה היית עובד ניקיון במשרד, בארמון המלך, בחדר שיושב המלך, והיית מנקה את הרצפה. למי אתה מנקה את הרצפה? למלך. אם אתה היית מנקה את הרצפה למלך, לא היית שר כל הזמן? איזה יופי אני מנקה, אבל יש פה לכלוך, אני מנקה אותו. ברגע זה ניקיתי את הלכלוך מארמון המלך. לא לשמוח. זאת אומרת שאדם יושב כעבד לפני המלך, בוודאי שהוא שמח. זה הדבר הכי טוב שיש, אני צמוד למלך. אפילו, אנחנו נגלה סוד, נגלה סוד. אפילו השרים, כשרוצים להיכנס למלך, הם צריכים לעבור את הפקידות, כולל מנהל לשכה וכו'. היחיד שנכנס במשך היום, כמה פעמים שהוא רוצה בלי לשאול שאלות מי זה? העבד. כמה טוב להיות עבד. אבל של מי? של הקדוש ברוך הוא. לא של אף אחד אחר. אנחנו יצאנו מעבדות אדם והגענו לחירות עולם, לעבדות הבורא. לכן אנחנו אוכלים בליל הסדר גם מצה וגם מרור. המצה מסמלת את השחרור מכל הדברים הנספחים והנלווים. זה קמח ומים בלבד, גוף ונפש, קמח ומים. נטו, אין שום תוספות. מצד שני, מיד אחרי כן, מה אנחנו אוכלים? מרור. מרור מסמל את העבדות. אבל עזבנו את העבדות של מצרים, הגענו לעבדות של ירושלים, של הקדוש ברוך הוא. יש משהו יותר טוב מזה. לכן, כדי שאף אחד לא יחשוב שזה דברים נפרדים, העצמאות והעבדות לבורא, לכן אחרי שאכלנו מצב, אחרי שאכלנו מאור, מה אנחנו עושים? כורכים את שניהם ביחד ואוכלים. יש פה חירות עבדותית לבורא. או עבדות חירותית לבורא. נקרא לזה כך. זה רק ככה טיפה, טיפה ככה, קצה המזלג להבין, מי שרוצה, כמו שאמרנו, יש את המהלך השלם של הרב בשיעורים, שהם כבר מופיעים בערוץ באינטרנט. יש את החמישה שיעורים האלה, כל מהלך ליל הסדר. אני רוצה יותר להתמקד במהלך הפיזי, הגשמי. מה אנחנו עושים בליל הסדר? מה סדר הדברים? לפני הכל, כמו בכל תוכניות השפים והמטבח ברשתות השונות, בלי לפרסם אף אחת, צריך רשימת מצרכים. זאת אומרת, התבשיל שלנו זה ליל הסדר. הולכים עכשיו לבשל גאולה. הולכים עכשיו לבשל חירות. איך אנחנו מבשלים? מה המצרכים הנדרשים? מדוע אני מדגיש את הדבר הזה לפני שאנחנו פותחים את השולחן ערוך ומתחילים לראות מה באמת מהלך ליל הסדר? הרבה אנשים חושבים, או לא שמים לב פשוט, שאנחנו צריכים בליל הסדר לקחת דוגמיות מזון. הם חושבים שהם נמצאים בחתונה אקסקלוסיבית באיזשהו מקום, שמביאים איזה פס כזה של ארבע דוגמיות, כמו בבית מרקחת, של סלטים שונים, ואני פעם, ברוב בורותי, שאלתי את המלצר, אפשר לקבל מהסלט הזה? ראיתי את כל הדוגמאות, הסלט הזה טעים. הוא אומר לי, זה הסלטים שלך. אתם מכירים את הריבועים הקטנים האלה? מה לעשות? כמה שיותר קטן, שמים יותר. אתם יודעים, גם יש לפעמים בבגדים, שקונים עם פחות בד, משלמים יותר. אבל מה נעשה? נציא אותה קומה. הפוכה. אנחנו רוצים עכשיו ליישר אותה. אין דבר כזה דוגמיות מזון. כשאנחנו מכינים את ליל הסדר, אנחנו צריכים לדעת מהי כמות המצרכים לתבשיל הזה פר ראש. וכבר אני אומר, פר ראש, מה לעשות? מה לעשות? יש ביהדות שוויון. נשים וגברים שווים בדיוק אותו דבר בחיובים בליל הסדר. אם צריכים לשתות ארבע כוסות, תראו, התחלתי מזה, זה דרבנן. הדאורייתא זה אכילת מצה. אבל נתחיל מזה, אם צריכים לשתות ארבע כוסות, אין הבדל בין גברים לנשים. גברים ונשים, נשים וגברים, שותים ארבע כוסות. ארבע כוסות, ואומר, כל כוס, מינימום, זה כוס, בגימטריה, שזה יוצא 86 סמק, לכן מומלץ לא לקחת כוסות ענקיים, שאז אין לנו אינדיקציה כמה שתינו. יש כוסות של 100 סמ"ק. שתינו, נשאר קצת, איך אומרים? אדם גומר עד הסוף, יגידו גרגרן. או אחד כזה ששופך כוסות לבטן. לא מרגיש. כי זה יורד, ואחר כך קוראים לזה בעולם ירידה לצורך עלייה. אחר כך זה עולה לראש, מי ששותה יין לא רציני. יין טוב, זה בסדר, זה איטי. זה במהלך איתי, בסוף הולכים לישון. זה לא עושה שום מהפכים בגוף. אבל, ודרך אגב גם אם אתם רוצים, אני אומר, תשימו לב להבדל בין לפני חודש לבין היום. זאת אומרת, היום ליל הסדר. לפני חודש, מה היה? מליל הסדר, פורים. בפורים שותים חצי כוס, מה זה ראש דפוק? כבר לא יודעים איפה נמצאים. בליל הסדר שותים 4 כוסות, מה זה? אני לא נעים להגיד כמו גברים, כי גם נשים חייבות. כמו עם ישראל. גם נשים. בסדר? שניהם ביחד. כולם מתפקדים עד סוף הערב. הדבר היחיד שגורם לנו לשם תקלות, מה שנקרא תרגילי הרדמה, זה האוכל. האוכל של ליל הסדר. זה מרדים טוטלית. אני ראיתי פעם מישהו שאוכל את הקנדלח עם האף. חושב שפורים, אני אשם באף הזה. קצת קנדלח מהמרק. זאת אומרת, האוכל זה הבעיה. וגם זה, יש סדר. הרב מביא, מה פה בדיוק עושים פה באוכל? חשוב לאכול בליל הסדר, לא לוותר על האוכל. זה חלק מהמהלך של אותו ערב, שמביא אותנו לידי, כמו שהתחלנו, נרצה. נרצה נפעל על ידי הבורא. אם אתם רוצים, אני אומר, כמו שהרב מסביר, מה זה שמברכים בבוקר, אישה מברכת, שעשני כרצונו. מה פירוש שעשני כרצונו? גבר אין לו את הזכות לברך שעשני כרצונו. הוא עושה מה בראש שלו. אישה אומרת שעשני כרצונו, שאני קולעת אל רצונו. הוא עשה אותי על פי שפעולותיי יהיו לפי רצונו של הבורא. יותר טוב מזה אין לנו. זה מה שאנחנו עובדים כל החיים. כל החיים אנחנו רצים מה רצון הבורא. זו הריצה היומית. מה רצון הבורא? ואישה נולדת ככה בטבעיות. הקדוש ברוך הוא השקיע בה, הטביע בה את העניין הזה של רצון השם. לכן היא מברכת בבוקר שעשני כרצונו. יש מעלות אחרות, צריך גם את זה להסביר. אתה צודק. מה אכפת לך? תן לי. תמיד יש עובדים כאלה. טוב, בכל מקרה, לענייננו, יש פה שוויון, ובליל הסדר פתאום שותים 4 כוסות ומתפקדים. לכן, דבר אחד צריך להבין, ולכן גם כשאנחנו מדברים על ההלכה, רוצים לדעת מה מוביל להלכה הזאת. הכל מתחיל בראש. באיזה ראש עכשיו אנחנו נמצאים? ראש של פורים או ראש של ליל הסדר? בראש של פורים חצי כוס מתבלבלים. בראש של ליל הסדר 4 כוסות לא קרה כלום. זה בדוק, זה ברור. בפרט אם שותים ינות טובים, לא הפטישים למיניהם, פטישי האוויר, קונגו, אני יודע, כל מיני כאלה. ינות טובים, אם אתה רוצה כבר, זה קשור גם לעניין מה אנחנו מכינים, אז אולי רק אני אגיד את הכמות. כל אחד צריך לשתות 4 כוסות. 4 כוסות אמרנו 86 סמ"ק, בואו נעגל טיפה, לא שופכים בדיוק, כן? אז זה 100 סמ"ק. הווה אומר שכל בן אדם בליל הסדר, 360, 400 סמ"ק צריך להכין לו יין. משפחה ממוצעת, כן? נדע, 30 איש, משפחה סבירה בישראל, בליל הסדר בטח יושבים יותר, אבל רק המשפחה הקרובה, הורים, ילדים וקלות, זה 30 איש, אז צריכים להכין לפחות איזה 17-18 בקבוקים. כי כל אדם בליל הסדר בלבד, קצת יותר מחצי בקבוק, בקבוק זה 750 סמ"ק. אם אנחנו בערך 400, אז קצת יותר. ולא נדבר כבר אלי מי שרוצה בתוך הסעודה לשתות. לא המלצנו, אבל יש אפשרות. לא סוגרים את האופציות. ולמחרת בבוקר שעושים קידוש, ובהבדלה, בקיצור, רק ליום הראשון, ליל הסדר פלוס בוקר והבדלה, אנחנו צריכים, נגיד, באזור 18 בקבוקים למשפחה של 30 איש. בערך בקבוק פלוס לכל 2. זה המינימום. לא דיברנו יותר מזה. ולכן לפעמים כשאנשים באים לקנות מוצרים, מצרכים, קונים כל מיני דברים, אבל לא שמים לב לפרופורציה של הקנייה. כל אדם חייב. גם, אנחנו נראה בתוך ההלכה, קטן שהגיע לחינוך, גם צריך לשתות. ועכשיו, מוצר עצמו, מוצר היין. אם אנחנו אנשים מפותחים, טבעיים, אוהבי טבע, אוהבי, אנחנו אומרים ירוקים, נקרא לזה כך, אנחנו צריכים לשתות כמו הרמב״ם. הרמב״ם אנחנו כולנו יודעים שהוא תמיד אהב שהאדם יהיה יותר טבעי, יתנהל על פי הטבע, הלכות דעות, מה אוכלים, מה שותים, איך מתנהגים, הכל בא ביחד. כל זה הלכות דעות. הרמב״ם, זה שיטתו, זה השיטה, נקרא לזה ככה, טבעית ביותר. הרמב״ם אומר, היין הטוב ביותר הוא יין אדום, לא מבושל, כי מה קורה בדרך כלל למצפרות שמרתיחים אותו? מאבד מסגולותיו. כל מיץ, מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות, לא משנה מה. ברגע שהוא מפוסטר, הוא כבר לא באותה רמה. ב-10-15 שנים האחרונות גילו את זה בעלי היקבים. עד אז היו כל היינות מבושלים. שגילו שכל הפרסים ניתנים דווקא ליינות לא מבושלים. איכות יותר טובה. אז לכן יין אדום, לא מבושל, ואומר הרמב״ם, ללא סוכר. אוי, לאיזה יין הגענו? יין של 30, 40, 50 שקל בקבוק. בסדר? יש עכשיו מבצעים לפני פסח, בסדר, אבל בלי לשלוח לשום רשת שיווק. אבל בכל זאת, זה היין. טוב, אז אנחנו לא יכולים. מיץ ענבים. מיץ ענבים, גם אפשר על מיץ ענבים לעשות את ארבעת הכוסות של ליל הסדר. אבל לדעת שמיץ ענבים, מבחינה טבעית, מבחינת איכות, כן, הוא מוצר שעבר ארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. הכל הוא עבר. הרתחה ותוספת גופרית, ביסולפת לפי הטעם, לפי התקן. מכירים את המושג הזה שכתוב? מרתיחים, מוסיפים, מרתיחים, מורידים, מרתיחים, שמים בבקבוק. בקיצור, זה מוצר, נקרא לו, פשוט ביותר. פשוט ביותר. גם הוא מיוצר מענבים פשוטים ביותר. יש מוצרים איכותיים. וכאן אני אומר שהמוצרים האיכותיים, ללא סוכר והלא מבושל, לא מפוסטר, הם גם לא מה שאנחנו קוראים בלשונים, לא דופקים את הראש. אפשר לשתות, לא יקרה כלום. יש סוג יין סמוק. יש אותו בכמה יקבים, הוא שם של זן של ענבים. אז אני יכול להגיד, ללא שום פרסומות, הסוג שנקרא זינפנדל. זה יין שיכול להיות עם 13% אלכוהול. הילדים בבית שותים מתחילה ועד סוף, לא קורה כלום. וזה יין יחסית איכותי. בוודאי שיש יותר טוב. אבל זה יין שאפשר לשתות אותו, לא מבושל, סמוק. הוא לא אדום אדום, אבל הוא אדום בהיר. ואפשר לשתות ארבע כוסות בלי להניד עפף. סוגים שונים, יש שירז סמוק, יש עוד כמה כאלה שהם כלילים, לא החזקים שתופסים, הקברני, המרלו, כל אלה שהם חזקים, לפעמים גם אנשים תופסים את הלשון עם הדברים ולא יכולים להחזיק. הבנתי, כלילות, אנחנו רוצים את כל המהלך של הערב. טוב, אז הגענו למוצר הראשון, המוצר הראשון זה יין, כי מתחילים בקדש והקידוש הוא ביין. אז כבר הגענו למסקנה שבאזור 400 סמ"ק ליל הסדר לכל אדם. ולא לומר, טוב, אישה, אפשר קצת לתת, אין דבר כזה. ליל הסדר כולם חייבים באותה מידה. יש שוויון מוחלט בחירות בליל הסדר, בכל ענייני ליל הסדר. זה דבר אחד. הדבר השני, ירק לטיבול. קדש ורוחץ, כרפס. הכרפס, כמובן, לפי המנהגים השונים, יש כאלה שלוקחים את הסלב העלים, יש כאלה שלוקחים את תפוח אדמה, צנון, כל אחד לפי מנהגו, אנחנו לא קובעים לאף אחד מה לעשות. אם אני יכול לומר, אני מקווה שאני לא טועה, שהסבירות והדרך הנורמלית שלוקחים עלה. כן, עלים של, שנקרא סלב העלים, כמובן פרווה, כן, לשים לב, כל מה שמדברים, פרווה. לא מכניסים פה בשרי. הדבר הבשרי היחיד שיש פה חיובים של ליל הסדר, זה בעזרת השם כשנזכה, קורבן פסח. המרור והכרפס צריכים להיות פרווה. מבינים מה אני אומר? ללא תולעים, בקיצור. שיהיה נטו פרווה ירק ולא אורגניזמים מעלכם. כן, יש כאלה מגדלים פירות, ירקות אורגניים. פעם לקחתי ליד פרי אורגני כזה, באמת זה אורגני, מלא אורגניזמים. אתה רואה בכל פינה, יש. אז אנחנו רוצים משהו נקי, כמובן הכל לפי הבריאות. בכל מקרה צריכים גם את הירק הזה לטיבול, הקרפס הזה. דווקא בירק הזה צריכים פחות מכזית. פה לא אכפת לי שיקחו דוגמיות. לא משנה לי. לי, הלכה. כן. אנחנו לוקחים חתיכה, טובלים, זה ההמשך. אחרי השלב הבא, האכילה הבאה זה אכילת המצה. מצה מדין תורה, אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, חייבים כזית מצה אחד. זה החיוב מהתורה. על פי חכמים אנחנו חייבים היום במציאות שלנו, שאפיקומן הוא זכר לקורבן הפסח, לא אוכלים בשר אלא אוכלים מצה, אז אנחנו מחויבים ב-4 או 5 כזית. מה זה כזית? 27-28 גרם מצה. זה כזית. ואני מפרט. אנחנו את המצרכים, כן? כמו שאמרנו, באכילת מצה, כשמברכים על אכילת מצה, אנחנו אוכלים שני כזית. אחד מהמצה העליונה, ואחד מהמצה האמצעית שחצינו אותה ביחד, חציה לקחנו לאפיקומן, וחציה השארנו בין שתי המצות השלמות. אז 27-28 גרם לאדם לכל כזית, פה יש לנו שניים, שני כזיתות. אחר כך יש לנו כזית בקורך, כשכורכים את המרור, שעוד רגע נדבר על המרור, כורכים את המרור עם המצה, צריכים עוד כזית, הגענו כבר ל3. ולאחר מכן באפיקומן, יש שנוהגים לקחת כזית כנגד קורבן פסח, וכזית כנגד קורבן חגיגה. זאת אומרת, סך הכל 5 כזית. ויש כאלה שנוהגים לקחת רק כזית אחד. במילים אחרות, בין 120 ל-150 גרם לאדם, חיוב האכילה בליל הסדר. אז אם קונים מצה שמורה, פעם ראיתי מישהו שבא הביתה, משפחה גדולה, ברוך השם, הוא קנה, יש אריזות, 3 מצות לליל הסדר. אמרת לו, בשביל מי זה בדיוק? אבל לכל המשפחה מצה שמורה לליל הסדר, לכולם. אבל תגיד לי, אתה שמת לב מה הכמויות? ברוך השם, בלי עין הרע, יש לך משפחה, איך אמרנו, ממוצעת, 12 ילדים. משפחה ממוצעת בישראל. ואתה ואשתך, והורים, ולא יודע מה. כל אחד צריך 150 גרם לפחות. אתם יודעים, יש כאלה שאוהבים לקחת קצת יותר, עוד קצת. נו בטח, ליל הסדר, עוד קצת. ומה אוכלים גם בסעודה? יש עוד? רוצים עוד לאכול. זאת אומרת, 150 גרם מינימום, כפול, נגיד, 20 איש, כמה אנחנו צריכים? 3 קילו. 3 קילו, מצה שמורה. לא יעזור לנו 3 מצות של 100 גרם. זה עשירית ממה שצריך. מצה גדולה, עבודת יד, העגולות האלה הן באזור 100 גרם. אני אומר, לשים לב לדבר הזה, כמויות. זה מה שאנחנו מדגישים פה. זה הכמויות. מהיין עברנו לכרפס, מהכרפס עברנו למצה, ועכשיו הגענו למרור. המרור, אנחנו עוד פעם אוכלים אותו פעמיים. כיוון שהמנהג שלנו, כללי, אפשר לומר היום שנוהגים בארץ ישראל, לוקחים חסה כמרור. שאלו אותי, חסה זה מתוק? גם הגמרא שואלת. חסה מגודלת, זאת אומרת, חסה שהשאירו אותה באדמה, היא מרקה לענה. אנחנו קונים חסה בייבי. חסות ככה, ירוק בהיר, השקו אותם בכמויות. זה ירק חורף. יש זה שיש בקיץ, זה רק שפע וחסד גדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עם כל הפיתוחים של החממות. אבל חסה זה ירק של שיא החורף, מלא גשם, על כל מים. ואנחנו צריכים, כיוון שזה עלה וזה אוורירי, ובסיס המידה של כזית הוא נפח ולא משקל, אז אנחנו מדברים על בערך 2/3 של כזית מוצק לכזית עלה. הווה אומר שכזית מרור, אם אנחנו לוקחים חסה, לא כלח, עלה, אנחנו מדברים על אזור 18-19 גרם. ה-19 גרם, אפשר לומר, בחסות הסטנדרטיות, זה עלה גדול. אז אם מישהו אוכל פחות מעלה גדול, עלה קטן יותר, אז יותר 2. ושים לב, אם יש לנו כמות של אנשים, אפשר לקנות 2 חסות ולהגיד זה יספיק לכל המשפחה. צריכים לבדוק שכמות החסה היא מתאימה. למה? א', כזית בשעת אכילת מרור. ב', כזית נוסף בשעת אכילת הכורך. כורכים את המצה עם המרור ביחד. פעם הייתי אצל מישהו, התארחנו. ו... והיה באותה שנה לפני פינוי ימית, לא יודע מישהו זוכר את התקופה הזו, חלק עוד לא היו. אז נסעתי הביתה, הבאתי מצות שאנחנו עופים בבית, בליל הסדר, וחזרתי. ובעל הבית שם פתאום תופס את הראש בליל הסדר. יו, רק עכשיו אני מבין, מה זה קורה? וכל הזמן אני בא לשים את המצה, היא נשברת לי. איך אפשר לקרוך מצה ו... וחסה ביחד? עכשיו שאתה הבאת מצות רכות, אנחנו רואים סטייל אפה, משהו בסגנון הזה, עכשיו אני מבין מה זה קורה, שהקורחן ואוכלן כאחת, אפשר לגלגל ביחד. טוב, בסדר, לא אמרתי שישנו את המנהגים, אבל ראיתי פתאום מישהו עם אור בעיניים, אמרתי אולי רק בשביל זה באתי אליו לליל הסדר. מה זה קורה? אז יש לנו את המרור, בפעם הראשונה כשאנחנו מברכים על אכילת מרור, ויש לנו אחר כך את המרור בקורך, ואומר לפחות פעמיים, נגיד 20 גרם, ששנייה עגולים, 40 גרם פר ראש מינימום לליל הסדר. זה ברור הכמויות? לא לחשוב שמספיק, דוגמית. אנחנו לא נמצאים באירוע. אנחנו נמצאים במעשה של קידום החיים, ליל הסדר. מפה נכנסים לסדר חדש, מערכה שלמה של עבודת השם. ואם כל השנה כולה אנחנו אומרים בקריאת שמע, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כל זה, זה אש אש, ביבש. מתי אנחנו חווים את המציאות של חירות, של אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? בליל הסדר עצמו, זה שעת השין. יש לנו בעיה. כל כך אנחנו מתכוננים, תארו לעצמכם. חיילים עושים אימונים. כל מצב, כל סיטואציה, הישרדות, הכל הם עוברים. יגיעו לקרב, הם כל כך עייפים מהאימונים, באמצע הקרב הם נרדמים. ראיתם פעם יחידה כזאת? ראינו? אז איך יכול להיות שבליל הסדר, כשאנחנו צריכים להיות בני חורין, יש אנשים שהם בני נחורין. מתחילים לנחור באמצע הערב. לא יכול להיות, אבל זה השיא. עכשיו פה, כל האימונים שלך נוצרו בשביל הערב הזה. אז מה אתה עכשיו יושב לי במצב אפתי? צריך שיהיה ברור העניין שעכשיו, ברגע זה, בליל הסדר, אנחנו חווים את החוויה של יציאת מצרים. זה עבודה קשה, כי זה היה הרי מזמן. עכשיו אני חווה את החוויה. כן, בנפש שלי אני מבין מה זה חירות, מה זה שעיבוד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה כל מציאות החיים שלי בכל מקום שאני נמצא, או בפרט בארץ ישראל? כי כל המטרה הייתה כדי להגיע לארץ ישראל, לירושלים, לבניין בית המקדש. זה כל המהלך של דיינו, של השראת שכינה בישראל. אין המטרה מקרה חד פעמי של מתן תורה, מעמד הר סיני, קריעת ים סוף. לא. אלו היו מקרים שהובילו למציאות חיים שונה לחלוטין. במציאות החיים השונה לחלוטין, המציאות החיים שלנו היום, שאנחנו אמורים להיות עם חירותי בארצנו. שימו לב, אני שיניתי. לא נעים, אבל שיניתי. כי חופש זה יציאה, בריחה מאיזושהי מסגרת. חירות זה כניסה למסגרת. ואם המסגרת שלי היא מסגרת, כמו שהרב מגדיר, של תרבות אלוקית, אז אין לי חופש וחירות יותר גדול מלהיות מוכתב על ידי מי שמכתיב את כל מציאות העולם. כי אז אני כולל את כל המציאות. זה לא הסתכלות מוסרית, תרבות אנושית שלי. אני נמצא בפאזה שונה לחלוטין. רמה אחרת. אני לא באותו מקום. זו המטרה שלנו בליל הסדר. להפוך את כל מה שיש לנו למציאות רוחנית אלוקית. לכן גם יש לנו שולחן עורך. חייבים לערוך שולחן. הדבר הראשון שיש על השולחן מהו? מפה. כל אדם ככל שהוא גדל, הוא שם על עצמו מפה יותר גדלה, יותר יפה. וככל שהוא נשאר קטן, רוחנית, יש עליו פחות מפה. מי היה בעל המפה הגדולה ביותר? פרשיות שבוע קודמות, לפני פסח. קראנו בשבועות האחרונים. משה רבנו, ויראו מגשת אליו, סוף פרשת כי תישא. קרן אור פניו. אז איפה הוא שם מפה? על הפנים. על הפנים. זאת אומרת, משה רבנו גם מכסה את הפנים. אנחנו אומרים פסוק בהגדה, ותרבי, ותגדלי. שעדיים נכון הוא שרך צימח, ואת עירום ועריה. מתי אנחנו מצביעים על מישהו ואומרים עירום? שיש לו סימני בגרות. ללא סימני בגרות לא קרה כלום. ילדה קטנה, תינוקת, ברחה מהבית. אנחנו רואים ביישובים הקטנים, זה יכול להיות מצוי. פתחו את הדלת, נמצאים ברחוב. אוי, בלי חיתול. שנה, שנה וחצי. מה קרה? מה קרה? אוי, את רוצה, אני אחזיר אותך לאמא, איזה יופי של ילדה, בואי בואי לאמא. כלום. אבל אם היא כבר לא שנה וחצי, אלא 15, 10, ובטעות היא יצאה מהבית ככה בלי חיתול, ורופא מחוזי, זה אשפוז כפוי. זאת אומרת, הבגרות היא בגרות רוחנית גם. כשהבגרות הגשמית באה, צריך גם בגרות רוחנית. זה מה שקורה לעם ישראל. מיציאת מצרים, עד מתן תורה, ועד הגעה לירושלים לבניין בית המקדש. אנחנו כל הזמן במהלכים. והמהלכים האלה הם צריכים להיות איתנו כל הזמן, במודעות שלנו. כי אם אנחנו מודעים או לא, זה קורה. אבל יותר טוב שאדם מודע לעצמו. יש היום הרבה הרבה קורסים ושיעורים למודעות עצמית. כן, מודעות עצמית ישראלית. אולי צריך לעשות איזה קורס פעם. מהי ישראליות? מה רצון הבורא מאיתנו? זה הבסיס לכל. מה שעשינו פה בינתיים, דבר אחד שעוד לא אמרנו, חרוסת. כדי לקחת את המאור עם קצת חרוסת, או בקורך, מצה, מאור וחרוסת, צריכים להכין חרוסת. חרוסת אין לה שיעור. תכינו כמויות גדולות, כי כולם אוהבים חרוסת. זה מתוק, זה טעים. מי לא אוהב מתוק בחיים? לפני כחודש נפטר אחד הצדיקים הנסתרים, קראו לו הרב בחטא באדר. הרב יוסף שוורץ, הסבא קדישא מנתניה. אז הוא היה אומר תמיד שכל החיים שלנו זה סוכריה על מקל. לפעמים יש סוכריה, לפעמים יש מקל. לא לאכול את הסוכריה בפעם אחת, כי אחר כך יישאר רק מקל. כדאי, קצת פה, קצת פה. זה עובד. אז גם חרוסת אוהבים לאכול, לאכול, להשאיר קצת. צריך גם. אבל לכן להכין כמות, למה לא, אם זה טוב? אם זה טעים, אז למה לא? ולכן גם השולחן עורך, אמרנו קודם כל, שימו עליו מפה. וכיוון שאנחנו בני חורים, והעלינו את עצמנו במדרגה גבוהה ביותר, האכילה שלנו היא לא האכילה הכרחית הטבעית לאדם, שהוא חייב לאכול כדי לקיים את עצמו. עובדה שאת האפיקומן, שזה בעצם קורבן פסח, מתי אוכלים, לשון המשנה, נאכל על הסבה. אוכלים כשסביעים. ראיתם פעם אוכלים כשסביעים? מי אוכל כשהוא סביע? פרס. אנשים שרוצים לבלוע אותה, לא. אנחנו עלינו מדרגה כזאת, שאת הטוב אנחנו לוקחים לא בגלל האכילה ההכרחית, אלא בגלל האכילה ההנאתית, שגם היא תופסת מדרגה רוחנית, בלילה הזה. ולכן את קורבן פסח שהוא מסמל את החירות והשחרור שלנו, אנחנו אוכלים דווקא כשאנחנו כבר שבעים, לא ברגע שאנחנו עדיין רעבים. כי זה לא בני חורים. ואז יבואו לשבור בו עצם, להתחיל לחתוך, לאכול את הסיומות ואת ההתחלה, ראשי העצמות, אין דבר כזה בליל הסדר. בני חורים, בני מלאכים, מלאכים עצמם, בלי בני. זה בעצם היסוד. אז בואו נעשה סיכום. מה שראינו עד עכשיו, זה את רשימת המצרכים לתבשיל הזה, למתכון הזה, שנקרא ליל הסדר. רשימת המצרכים, אני מסכם. 4 כוסות יין לכל אחד, כמויות אמרנו באזור 100 סמק, 86 סמק מדויק, כל כוס. דיברנו על מצה, 4 כזית או 5 כזית, 120 או 150 גרם לכל אדם, מגדולם ועד קטנם, אלא אם כן יש ילדים שלא בגיל שיכולים. דיברנו על כרפס ללא שיעור, משהו. דיברנו על מרור, שהמרור עצמו צריך להיות לפחות פעמיים כזית לכל בן אדם, שזה באזור 19, גם כשמדובר על עלה. אם מדובר על כלח של חסה, או יש כאלה, אני לא יודע, אולי מישהו בקהל יודע, אני לא יודע כמה אנשים עדיין אוכלים מרור של אירופה. מה היה מרור של אירופה? קוראים לזה חזרת. או בלעז תקני, חרן. יודעים מה זה? השורש הלבן הזה, עבה, שמן. לא, לא, לא התבלבל, אנחנו לא יפנים ולא סינים. אנחנו אירופאים. כן, השורש העבה הזה, שנקרא חזרת, או חרן. בדרך כלל אוכלים אותו באירופה. מתי מערבבים אותו עם סלק בשביל הגפילטה פיש? חובת היום. זה ברור. יהיו כאלה שהיו לוקחים את החרן הזה, תוכנים אותו. מותר לספר סיפור? היינו ילדים קטנים. קטנים. 12. ואמא ביקשה ערב פסח. טוב, תעשו משהו בבית, תעזרו גם. הייתה מטחנת בשר. מישהו יודע מה זה מטחנת בשר? תופסים בשולחן וסובבים. יפה. זה מה שהיה. בבקשה, תתחנו את הסלק ואת החרן יחד עם זה, כדי לעשות חזרת, לליל הסדר. טוב, אבל אתם יודעים, כשתוכנים חזרת, מה קורה? זוכרים את בניין בית המקדש. דמעות, דמעות רציניות. אז יש פתרונות. מה, המוח היהודי הוגה? אמרתי לאחי, חכה, יש לי רעיון. אנחנו לא נבכה פה עכשיו ערב ליל הסדר. רצתי ישר למרפסת, יש ארון כלי עבודה, הבאתי מקדחה, אז לא היה מקדחות אלקטרוניות עם מהירויות שונות. בלק אנד דקר, מהירות אחת, אולי שתיים, מרביץ. הוצאנו את הידית שמסובבים, חיברתי את המקדחה, אמרתי לו איקון. צובבנו. כל התקרה, כל הבית. מה זה? אומנות לא ראינו מעולם, שפריץ אדום. ברוך השם, היה סדר טוב. אבל ניסינו, ניסינו. כל דבר זה התנסות בחיים. בכל מקרה, מה שאני אומר זה, יש כאלה, לפחות, נגיד, הסבתא של אשתי, כך היא מספרת, אני לא הכרתי אותה, הייתה אוכלת כזית, חרן, בלי להתבלבל. 27 גרם, כי זה שורש. 27 גרם חרן, אני לא יודע איך תואמים את זה על קצה הלשון. וזה אנשים מאירופה. ככה היו אוכלים. ברוך השם, אשרם ואשר חלקם, בעלי כוח סבל גדול. אנחנו יודעים שהיהודים חוץ לארץ תמיד היה להם כוח סבל. אנחנו פה ישראלים מפונקים. כיוון שאנחנו מפונקים, יש לנו חסה ירוקה, עדינה, כלילה, בלי תולעים כמובן, כמו שאמרנו. וזה כזאי, שני כזאית מרור. כן, 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 כן. אמרתי, אירופה, ישראל. בסדר. בכל מקרה, זה המרור, ואחר כך אמרנו גם את העניין של החרוסת. חרוסת אין לה כמות, אין לה שיעור, אנשים לוקחים, טובלים בחרוסת, מושכים קצת, זה בעצם היסוד. אז יש לנו את רשימת המצרכים, נכון? עד כאן רשימת מצרכים. מכאן, איך עושים את ליל הסדר? אז בואו נפתח שולחן ערוך, למי שיש זה טוב. ברוך אותה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נעים לבוא. ואם אתם זוכרים, מקודם אמרנו שיש לנו בעיה שהרבה חיילים, חיילים, כן, של ליל הסדר, מגיעים לליל הסדר עייפים. איך קוראים לזה בערבית? תעב, נכון? תעבן. באיזה סימן ללחות ליל הסדר בשולחן ערוך? תעב, תף עין בית. לזכור. לא להיות עייפים, אבל זה הסימן. כל דבר נותנים סימן, רבי יהודה נתן בהם סימנים. דוגמה נתנו פעם עוד סימן. סעודה שלישית. והגמרא, הזוהר, מביאים, שמי שאוכל סעודה שלישית כהלכתה עם לחם, לא בפסח, כן, מצא. זוכה ויורש את הארץ, נחלה בלי מצרים. באיזה סימן בשולחן ערוך מופיע הלכות סעודה שלישית? רש צדי א', בשינוי אותיות, ארץ. ככה, נקודות לזיכרון, איזה סימנים. אז אנחנו עכשיו בסימן תף עין ב', ולא להיות תעב, אלא להיות ערני. בליל הסדר, וכתוצאה מהרצון הזה של להיות ערני בליל הסדר, אומר לנו השולחן ערוך בסעיף הראשון. הסעיף הראשון כבר אומר, אני צריך להכין את כל האמצעים על מנת שאנשים לא ירדמו. אז מה הפרט הראשון שצריך לעשות על מנת שלא ירדמו? להתחיל בזמן. לא לאחר. מתי הזמן שתחילת ליל הסדר? השנה, ברוך השם, התאריכים הנוצריים לא הסתדרו למשרד הפנים, ולכן ליל הסדר השנה, תשע"ג, הוא שעון חורף. שנים כבר ליל הסדר הוא שעון קיץ, וזה כבר מכשלה ראשונה. עד שמגיעים להתחיל את ליל הסדר, באמת הקטנים ישנים. או נראה נרדמים אחרי כוס ראשונה, כוס שנייה אולי מגיעים. זה כל המגיד. כי אם הגיעו לכוס השנייה, כבר עשינו את רוב הדברים. כי יסודו של ליל הסדר הוא, והגדת לבנך. יכול מבעוד יום וכו', אומרת הגמרא, בשעה שמצר ומרור מונחים לפניך. בליל הסדר יש את המצווה שהגדת לבנך. כל מה שלמדנו כל השנה, כל מה שהילדים ואנחנו למדנו אצל כל הרבנים וכל המלמדים וכל המורים וסתם מורה זה מורה במשך כל השנה, זה רק אימונים. ברגע זה, בליל הסדר, והגדרת השולחן ערוך מצאת הכוכבים, משתחשך והלאה, זה הזמן לספר ביציאת מצרים והגדת לבנך. פה המרכז, פה אנחנו צריכים למשוך את העגלה. פה צריך להחזיק. זהו בדיוק הערב הזה. רק הערת ביניים אני אומר, הערב היחיד, שמבחינה הלכתית, ותשימו לב מה קורה איתנו, לכאורה אפשר להבין שצריכים להישאר בו ערים עד ותיקין, עד הנצח חמה, זה ליל הסדר. לא מופיע בליל שבועות שצריכים להישאר. כן, חסידים, ותיקים, הלומדים, כל מיני הגדרות הלכתיות כאלה שמנהגים, שנשארים ערים בליל שבועות. ואני חושב שהרבה מהציבור נשאר בליל שבועות. או שענה רבה, או שענה, יום 51, נשארים ערים כל הלילה, איך זה, זה סיום, מסירת הפתקים, פתקתבה, כן, לביצוע, אתה הולך לישון, לא יכול להיות, נשארים ערים. אבל זה לא מופיע בשום מקור הלכתי, הלכתי. מנהגים. בליל הסדר כתוב שאדם צריך לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. ואם היא לא חטפה אותו, הוא ימשיך. עד מתי? עד שנגמר הלילה. לכאורה, יש פה מקור לזה שבליל הסדר צריכים להישאר ערים עד ותיקים. מי שיכול. איך אמרנו, אם זה קרב אמיתי, אז באמת לא הולכים לישון. ואם זה הבסיס לכל החירות שלנו, אנחנו קובעים עכשיו בחודש ניסן, בליל הסדר, איך תראה השנה החירותית הבאה שלנו. איך עם ישראל יראה מבחינת חירותו בארץ ישראל. מבחינת צורת המדינה ושלטונה. מבחינת הביטחון שלנו. החירות המתפרטת בכל חלקי השלטון בישראל. זה נקבע בלילה הזה. אז אם כולנו ערניים, זה מה שיהיה. ואם נרדמנו בשמירה, אז מישהו נכנס ולא שמנו לב, הוציא לנו את הנוקר מתוך הנשק. זה במקרה קל. מקרה יותר גרוע, השם שמו. הנושא הזה ברור. אומר לנו השולחן ערוך, סימן תפעין, בית סעיף א'. יהיה שולחנו ערוך. מה אמרנו? אנחנו מלכים, שולחן ערוך. מפה, כלים. אם בשבת אנחנו אומרים, בשבת כמובן יש לה קדושה גדולה, אם בשבת אנחנו אומרים שאפילו אדם נזקק רק לכזית והוא מזונו, קצת רוצה, הוא לא יכול לאכול יותר. כזית והוא מזונו, צריך לערוך את השולחן בכלים, אז בליל הסדר בוודאי. מסביר פה, אומר פה, המשנה ברורה למטה, שהמהריל, אחד הפוסקים הראשונים, היה לוקח את הכלים שהיו אצלו במשכון מהגויים, היה נותן להם הלוואות, משאירים לו משכון, והיה שם אותם על שולחן נפרד, לך תדע, אם זה כשר טרף או בכלל חמץ, כדי שיהיו כבני מלכים, כלים יפים, נעים, שתהיה אווירה מלכותית. טוב, אז מה השאלה הראשונה? ששואלים אותנו היום, הרב, אפשר להשתמש בכלים חד פעמיים בליל הסדר? שאלת המחץ. האם אנחנו צריכים להיות בני מלאכים, מלאכים, כלים נעים, פורצלן, 500 שקל מינימום כל סט. לא של ה-60 שקל סיני שאחרי מדיח אחד זה מתפוצץ. אמיתי, לא ניתן שמות, לא, איך אמרנו, בלי פרסומות. אבל צריך משהו איכותי. בוודאי שצריך. אני נוקט בסברה. כל מי שאומר שצריך כלים נעים, וגם אני אומר שצריך כלים נעים, שבסיום ליל הסדר יעמוד לשטוף אותם. שלא יבקש כלים נעים, ובסיום ליל הסדר הוא נשפח והלך לישון, וכרגיל או לא כרגיל, יש מי שבבית יודע טוב איך שוטפים כלים. זה ברור מה אני אומר? אני לא רוצה לנקוט ב... זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, היה אומר תמיד, יש סגולה אצל חבדניקים. כל מוצאי שבת. בשבת לא מקפלים את הטלית, אלא משאירים אותה על כיסא. כמובן שלא תתקמת וכו'. כבוד שבת, שווה מקומן. מיד אחרי ההבדלה, מקפלים את הטלית. ואומרים בחבד שזה סגולה לשלום בית. לקפל את הטלית אחרי הבדלה. היה אומר הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, יש לי סגולה יותר טובה לשלום בית. קפל את השרבולים. קפל שרבולים, שים ידיים במים, תתחיל לעבוד, כלים, רצפה. זה סגולה טובה לשלום בית. אפשר גם לקפל את הטלית, אנחנו לא נגד, כן? אבל בקיצור, תכלס, להיות אנשים מעשיים בשטח ולא מעופפים. וזה אחד הדברים. יש שולחנו ערוך מבעוד יום. כל הכלים, כל מה שצריך, הכל מסודר כבר עדיין מבעוד יום. אז כמו שאמרנו, מצד אחד זה טוב שיש שעון חורף, מצד שני, פחות שעת עבודה. אבל בסדר, להתארגן בעתם. וכדי לאכול מיד כשתחשך. לשים לב לנקודה שמדגיש פה השולחן ערוך, אולי נסיים את הסעיף ואז נחזור. ואף אם הוא בבית המדרש יקום, מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. מה הגדרת תינוק בהלכה? כל מי שהוא פחות מבר מצווה. פחות מ-13-12. אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. לשים לב להדגשה כאן של השולחן ערוך. שולחן ערוך פה מדגיש את העניין הזה שמתחילים את ליל הסדר דווקא בלילה, כי זה ליל סדר, אורתה, לילה, חושך, סגין אור, אור. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתחיל את ליל הסדר כמה שיותר מוקדם. כי מה זה שצריך להיות בלילה, את הקידוש אי אפשר לעשות לפני הלילה. ואני לא מבין, מה רצה פה השולחן ערוך? הרי תמיד עושים קידוש בלילה. לא. לפי השולחן ערוך בהלכות שבת, קידוש בליל שבת אפשר לעשות כבר מפלג המנחה. כיוון שבליל שבת הוא כותב, אם לא טועה סימן רש סמך זין, הוא אומר שאפשר להגיד קבלת שבת, להתפלל ערבית ולהתחיל סעודה מבעוד יום, אחרי פלג המנחה, כל ליל שבת, הוא כותב מקדימים, זה סעיף ב' שם, הוא אומר שמקדימים, זאת אומרת אני רוצה כמה שיותר קדושה, כמה שיותר לקבל קדושה מוקדם, רבי יוסי אומר יהי חלקי, אם מכניסה שבת בטבריה, מוצא שבת בציפורי, בטבריה החושך בא מהר, כי היא נמצאת אחרי צל ההר, מצד מערב שלה. ולכן אני רוצה יותר, כמה שיותר שבת, אז אני יכול להתחיל את הקידוש מבעוד יום. בליל הסדר לא. בליל הסדר חייב שהקידוש יהיה בצאת הכוכבים, משתחשך. אז מתי התפללו ערבית? קודם. רואים מה כתוב פה? אין פה מחלוקת. להתחיל כמה שיותר מוקדם כדי שלא ישנו התינוקות. ואת האמת בינינו. הרי מי הפעיל ביותר באותו לילה? מי נרדם? אבל לא נעים תמיד להגיד, המבוגרים נרדמים, אז טוב, זורקים תמיד על הילדים. זה מין, אז זה סגנון דיבור קבוע, שתמיד הילדים אשמים, ואמא אשמה, קצור. אתם מכירים את הסבב בבית, הגדול אומר זה השני, השני אומר זה השלישי, השלישי אומר הרביעי, העשירי הכי קטן מה אומר? זה לא אני. אין לו על מי לזרוק. כל אחד זורק על החלש יותר. טוב, בכל מקרה לענייננו, אנחנו רואים שצריכים להתחיל את ליל הסדר כמה שיותר מוקדם. אין שום סיבה לתת דרשה ארוכה או לאחר בליל הסדר בתחילתו. כמה שיותר מוקדם. אולי אם אתם רוצים אני אסגור את המעגל, אמרנו שבת מתחילים לפני, השקיעה אפילו, מפלג המנחה, שעה ורבע לפני סוף היום. ליל הסדר, מתחילים את ליל הסדר, את הקידוש בלילה. בשבועות, גם לא מופיע בשולחן ערוך, אלא במשנה ברורה, הוא אומר שתהיינה שבע שבתות תמימות, אז להקפיד להתפלל ערבית מאוחר בצאת הכוכבים. מה עושים בהרבה מקומות? מאוחר, מאחרים. לא כתוב בשום מקום. מאוחר, הכוונה היא צאת הכוכבים. זה המאוחר שמופיע במשנה ברורה. זה ברור. פרופורציות. כי לפעמים אנשים חושבים שלאחר זה בלי הגבלת זמן. לא. אנחנו נמצאים בסדר. והסדר הזה צריך להיות מאורגן. והארגון שלו הוא קודם כל לוז. תעמוד בלוח זמנים. שולחן ארוך מבעוד יום, מגיעים הביתה, כמה שיותר מוקדם, שזה אחרי צאת הכוכבים, מתחילים את הקידוש. הקידוש הוא בעצם הכוס הראשונה. לשים לב לדבר שלא הזכרנו אותו, צריך להדגיש אותו, כי זה לא מצרח לחלק, אבל זה דרך אופן הבישול. אופן הבישול של ליל הסדר, הוא חייב להיות בהסבה. ויש שתי דעות, האם אנחנו זכר ליציאת מצרים מסבים, או שאנחנו צריכים לשבת כבני מלאכים. מה ההבדל? יש שיטת רעביה שהוא אומר, לא ראיתי מלאכים שיושבים בהסבה, כזה מסטלבט. אני יודע שמלאכים יושבים מסביב לשולחן על כיסאות. איפה חי הרעביה? באירופה. נו, לפי דבריו, וכך הוא באמת אומר, אין דין הסבה היום. כי המלאכים איך הם יושבים? סביב שולחן. אבל אם אנחנו הולכים בשיטה שזה זכר ליציאת מצרים, אנחנו צריכים לבדוק איך ישבו אבותינו ביציאת מצרים וכך לשבת. לא איך אנחנו נוהגים היום. ולכן נפסקה הלכה שיש חובת הסבה היום. נכון, במקרים מיוחדים, אומרים טוב, כדאי הוא הרעביה לסמוך עליו. אם יש איזו תקלה או משהו, מישהו קשה לו, סומכים על הרעביה, אנחנו רגילים לשבת הכיסאות ישר. אבל ההסבה היא הטיה על צד שמאל, לא על ימין. א', כי אוכלים ביד ימין, ב', שמאליים למשל שאוכלים ביד שמאל, זה לא יעזור להם. שמה יקדים קנה לבשת. כי ברגע שצד שמאל סגור, הקנה סגור. אם אנחנו נטה על צד ימין, יש חשש שהקנה פתוח, ואז כשבולים, אז אומרים לא נעים. קוראים לזה לא נעים, כן. זה בדיוק העניין. אומר השולחן ערוך, בואו נראה סעיף ב' ג', יסדר שולחנו יפה בחלים נעים כפי כוחו, ולשים לב כל מה שאנחנו קונים לליל הסדר, לחג המצות, פסח, הכל לפי כוחו של אדם. בקשה יש לכל מקום שאמרו לנו תגדילו קניות. תראה מה רמת החיים שלך. אל תקנה לי דברים שהם לא לפי רמת החיים שלך. נכון שהוצאות שבת, ימים טובים ותלמוד תורה לדב, רגלים, ראשי תיבות, תשרה, תלמוד תורה, שבת, רגלים, ימים טובים. בסדר? לא מן המניין. זה לא בא בחשבון. אבל אי אפשר להוציא חשבונות בלי חשבון. גם כשאין חשבון, יש חשבון. זאת אומרת, אדם צריך להתנהג לפי רמתו. לא יכול להיות שאדם שבקושי גומר את החודש, יגיד, לכבוד ליל הסדר, הוא קונה איזה דג כזה יפה של 5 קילו, שאני מעריך שהוא עולה 100 ומשהו שקל לקילו, ויגיד, עכשיו הנה, דג, חירות, בני חורין, אני רבה, סטייל בלז. בסדר? לא יכול להיות דבר כזה. אדם צריך נהג לפי כוחו. גם בלכות שבת, גם השולחן ערוך פה, גם הרמב״ם. בכל מקום שאומרים שצריכים לקנות לקראת חגים, אדם צריך לשים לב שהוא קונה דברים לפי רמת ההכנסות, רמת החיים שלו. לא של השכן, לא של האחים ולא של הדודים. זה אחד הדברים החשובים שאדם צריך לשים לב אליהם. לא להתנהג לפי אחרים, אלא להתנהג על פי משהו. זה בעצם יסודו של פסח. מה זה מצה אמרנו? קמח ומים. גוף ונפש שלי, עצמיות, ללא תוספות, ללא שמרים, ללא סוכרים, ללא שום דבר. אני עצמי. אז אם זה אני עצמי, אני מסתכל מה הוא קנה ואני קונה. לא נעים. אין דבר כזה. לא נעים את בהפגזה, בתשח. זה ברור. אנחנו צריכים לחיות לפי עצמנו. השולחן הוא מדגיש פה. יסדר שולחנו יפה, בחלים נעים, כפי כוחו, יכין מקום מושבו שישב בהסבה דרך חירות. כשהוא מסב, לא יתה לו על גבו ולא על פניו ולא על ימינו, אלא על שמאלו. אומר השולחן ערוך, סעיף ד' לשאלה שלך. אישה אינה צריכה הסבה, אלא אם כן היא אישה חשובה. טוב, עכשיו תגידו לי מה התשובה. אישה צריכה הסבה או לא צריכה? תראה לי אישה לא חשובה. תביא אותה לפה. ברוב שהיא חשובה, היא לא תרצה לבוא. בסדר? אין דבר כזה אישה לא חשובה. מה זה אישה לא חשובה? זה יכול להיות שהיא מרוב ענוותנותה, מצטנעת, נחבט אל הכלים. בסדר. אבל בוא נאמר, במחוזותינו, לא ראינו נשים שאינן חשובות. ברוך השם. אדרבה, זה הכבוד שלנו, שהנשים שלנו הם נשים חשובות. תאר לך שהייתה לך אישה לא חשובה. איך היית נראה? בעל שהיא אישה לא חשובה. תגיד תודה שהיא רוצה, שהיא מחשיבה את עצמה חשובה. אבל, שים לב, אם את חשובה, את חייבת להסבה. יש לכל, איך אומרים? יש זכויות ויש חובות, יש חובות ויש זכויות. בסדר, זה ברור. זה הסיפור. טוב, בכל מקרה, זה היסוד של תחילת ליל הסדר. אמרנו, המצרכים, אמרנו שיש סדר לדברים, וצורת הישיבה שלנו. אנחנו נמצאים כרגיל בסד של זמן, מה שהלב חושק הזמן, עושק, ונעשקנו על ידי השעון, ובעזרת השם, תמיד יש המשך, ואני מקווה שהכל בסימן של עוד ועוד וריבוי, ריבוי לימוד, ליבוי הכרה, לימוד הבנה, ריבוי הבנה, ואז בעזרת השם, מתוך כל הגדלות הזאת, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה בבניין בית המקדש, ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. כל טוב.